ראשית כל, נהניתי מאוד לשמוע את כל דברי התלמידים, תלמידה יותר מכולם. שאלו אותי היום, אתמול, מה עם ההצגה שהייתה מקובלת שתהיה כאן כבר כמה שנים? האם הישיבה לא מעוניינת בחידוש בכוחות יצירה של דרמה ושל שירה וכדומה? אני אמרתי שאף פעם לא ראינו את הישיבה כתפקיד לפתח את הכוחות הללו, אבל אם יש כוחות כאלה והם דורשים את ביטוים, אז הזמן המתאים זה היה תמיד בחנוכה. אבל לא יודע, כנראה שיש כאלה שהכוחות אצלם נסתרים ולא דוחפים לצאת החוצה, אבל בוודאי שכל הכוחות צריכים להתגלות ולא לשמור, לא לחסום אף כוח. בכל אופן, הימים האלה היו ימים יפים של לימוד, והייתה לי הרגשה שהחנוכה הזה, ישיבה למדה יפה מאוד, וזה משמח את הלב. אבל אפשר לעלות למדרגות יותר גדולות, והמקום היה יכול להיות עוד יותר מלא היום, ונעלה. אבל אלה שנמצאים, הם סימן שהם המבחר. אני רוצה לדבר על המצב שאנחנו נמצאים בו. גם כשאנחנו שקועים בישיבה, בלימודי הישיבה, ומתרוממים, מתמלאים, מצב רוח טוב, פיקודי השם ישרים מסמרי לב, אבל יכול להיות שימי החנוכה הם בדיוק הימים להתבונן במאורעות שאנחנו נמצאים בתוכם, ללמוד אותם, להסתכל עליהם, להבין אותם, וגם לאור הימים ההם, ימי החשמונאים. אנחנו נמצאים כיום בתקופה של משבר. משבר אמון במנהיגות. התחושה שהמנהיגים אין כוונתם לדאוג לעם ישראל, הרבה חשבונות אישיים יש להם בזה, עושים בגלל זה דברים מאוד קשים. התחושה שגירוש של גוש קטיף זה היה נובע מחשבונות לא ענייניים, והביאו אסון על המדינה בכלל, על הציבור שלנו בפרט. גם המלחמה בלבנון התנהלה בצורה של להתעסקות בגופו של דבר, אלא כל הזמן מה אומרים, מה יגידו, מה החשבונות לא ענייניים, ובגלל זה התוצאות הרעות. אין אמון במנהיגות, לא במשטרה, לא בצהל, לא בממשלה. ביקורות שלנו, יש ביקורות קשה מאוד על בית המשפט, וזה לא בעיה של המנהיגות, בעצם זה בעיה של הציבור, כי המנהיגים הם מנהיגים לפי הסקרים, לפי מה שמתרשמים, מה שהציבור אומר. ומשבר כללי, נמצאים כאילו במקום, בדרך ללא מוצא, מחפשים כל הזמן, עוסקים בפתרונות, איך אנחנו נפתור את בעיות הסכסוך שבינינו בין ערבים, והמציאות תקועה. אין בעצם פתרון. פעם חשבו, חלמו שיש איזה כיוונים, היום הכל נשבר. מי היה משער שיכול להיות שיעמוד בראש ממשלה אדם שהילדים שלו מתחמקים מהצבא, הילדים שלו מפגינים נגד הצבא ונגד מעשי המדינה, שיש אפשרות שאדם יעמוד בראשות ממשלה אלא ילדי חינוכו. ובלב המשבר אולי נמצא הציבור שלנו, שבעצם חלם תמיד שמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גולתנו, והיא תלך ותתקדם בכיוון היהדותי ותתמלא באמונה, נבנה כאן בסיס, נבנה כאן בית, ואחר כך היא עומד לבנות בתוכו תוכן רוחני וכו'. והנה המדינה נמצאת במצב של נסיגה מהמגמות הללו. ואם פעם הייתה לנו שותפות עם הציונות החילונית בעניין ארץ ישראל, בעניין עם ישראל, אז עכשיו גם הבסיסים האלו הולכים ומתמוטטים. ובית המשפט הוא היום מנהל את המדינה, והוא מוביל באופן שיטתי להפוך את מדינת ישראל למדינת כל היהודים. וזה אומרים, למדינת כל אזרחיה, סליחה, וזה אומרים היום רבנינו, שאם חס וחלילה מדינת ישראל תהפך למדינת כל אזרחיה, אז בעצם עברנו את כל הקווים האדומים, אנחנו לא, זה לא המדינה שאנחנו, זה לא ראשית צמיחת גאולתנו, כך יש אומרים. בתוך הרבנים של הציבור שלנו. ובאים החרדים ואומרים, אמרנו לכם, אתם חולמים, אתם לא מציאותיים, אתם לא מכירים מה זה הציונות החילונית, אתם לא יודעים, אתם מושכים. זה יש חלק מהציבור החרדי שאומרים, שאומר שכל תקומת המדינה היא הייתה מעשה שטן, והכל היה כדי מהשטן רוצה לבלבל ולהרחיק אותנו מהיהדות, והכניס איזה מגמות כאלה מעובבות, ושיש בהם קצת טוב וקצת והרבה לא טוב, וכדי למשוך אל הרע. וצריך להתנגד לכל קיומה של המדינה ולבטל אותה ולהתחיל הכל מחדש, ומזה, מקיומה של המדינה יוצא רק דבר רע. זה הקיצונים שבקיצונים. אחרים לא קיצונים כאלה, אבל אומרים, למדינת ישראל אין שום משמעות רחוונית דתית, זה משהו חיצוני, משהו טכני, זה תהליך, לא תהליך דתי. מפני שעומדים בראשי המנהיגים רחוקים מהדת ומתנגדים לדת, ועל כן אין לה שום משמעות דתי. על כן גם לא צריכים לעשות את ביטולה, כי אין לה משמעות, אבל היא עושה הרבה דברים רעים, אבל כדי להציל מה שאפשר להציל, מותר להשתתף איתה, להיות בכנסת, לא בממשלה, אבל להיות בכנסת, כדי להציל מה שאפשר להציל מבחינת היהדות. אבל אין לנו שום דבר משותף עם כל המהלך הזה של הציונות. אחרים אומרים, אפשר גם להיות בממשלה, אבל גם כן רק כדי להציל, אבל אין לנו מחנה משותף. השאיפות של המדינה, שאיפות קיומה של המדינה, בעצם זה לא מוביל למגמה של התורה, של האמונה. ואמרנו לכם, אתם חולמים שמדינת ישראל יש בה איזה תוכן אלוקי, אמונו שלה מוביל את זה, ואתם רואים לאן זה מוביל, זה הולך נגד. עכשיו זה הולך אחורנית אפילו. מתחילים לסוג מארץ ישראל, לסוגים מהשאיפה שזה מדינה לעם היהודי, רוצים שתהיה מדינת כל אזרחיה, אז הגיע הזמן שתחזרו בכם ותכירו בעובדה שטעיתם. חלמתם, דמיינתם, אבל הם אומרים, נראה מה יהיו חלומותיו. לכו נמכרנו לישמעאלים ונראה מה יהיו חלומותיו. האמת היא שבאמת המציאות טעונה הסברה. באמת אנחנו נמצאים באיזה מצב של עצירה של המהלכים במידה מסוימת, וצריכים ללמוד את המציאות הזאת. איך מסתכלים על המציאות? כמובן יש שתי הסתכלויות תמיד. על אותה מציאות יכולים אנשים להסתכל, זה יגיד שהמצב הוא טוב, מתקדם, ויפה, ואור, ואחר יגיד שמה פתאום, כל כך רע, לא היה אף פעם כל כך רק כמו עכשיו, ואין ירידה, יותר ירידה ממה שהיה, ממה שהיום, ועל אותה מציאות. אחד יראה את האור, ואת החיוב, ואת הטוב, והשני יראה את הצד האפל, השלילי, את החיסרון. יש אופטימיים ויש פסימיים. אפילו בתפיסה של אמונה. יש אנשים שחושבים שריבונו של עולם נתן בחירה לאדם, והבחירה היא, נתן לו בחירה חופשית לגמרי, התערבות מאוד מאוד מצומצמת בסדר העולם, דרך הבחירה החופשית, ואדם צריך להגיע בסוף לבחירה נכונה, אבל שישבור את הראש איך להגיע, ואם הוא בוחר ברע, ייפול ויפול 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 ויפול, עד שהוא יבין שצריך למצוא את ריבונו של עולם. ולפי התפיסה הזאת, אפשר לדעת מה יהיה, יכול להיות קשה וקשה וקשה, כן, בסוף הדורות יכול להיות אי פעם בחזרה טוב, כי הכל מסור בידי אדם, והריבונו של עולם נתן לאדם בחירה חופשית, כדי שהבחירה שלו תבוא מעצמו. ויש תפיסה אחרת שאומרת שריבונו של עולם מתערב קצת בבחירה, ויש לו מגמה להוביל את העולם למגמה טובה, דרך הבחירה, אבל לא בחירה חופשית לחלוטין. יש גם הכוונה אלוקית. הקדוש ברוך הוא מעורב במהלכים האלוקיים, במהלכים של המציאות, והוא מכוון אותם. צריך להסתכל על המציאות בשני מבטים כאחד. יש לכם בחירה חופשית, אבל לא רק בחירה חופשית, יש כאן מעורבות אלוקית. ועל פי זה, מסתכלים על המציאות. וכל דבר שרואים, לפי התפיסה הזאת, רואים את ריבונו של עולם, ולומדים מה ריבונו של עולם עושה במקרה דנן, מה הוא עושה. לא האדם בחר במציאות הזאת בלבד, אלא ריבונו של עולם מכוון את המציאות, ומה הוא משדר לנו דרך המציאות הזאת, איזה מסר, איזה הדרכה ריבונו של עולם מסדר לנו בכל מצב ומצב. ובהסתכלות הזאת אנחנו רואים את התהליכים הללו של קיבוץ הגלויות, של החזרת השלטון בארץ ישראל לעם ישראל, כשיש כאן מעורבות של ריבונו של עולם, שהקדוש ברוך הוא משיב את עמו לארץ ישראל. אפשר להסתכל בהסתכלות עכשוויסטית כזאת, לראות רק את הרגע הזה, את היום הזה, את השנה הזאת, את המצוקות של השעה הזאת שהציבור שלנו במיוחד עובר. אפשר להסתכל בהסתכלות טיפה יותר רחבה, להסתכל במבט של כמה עשרות שנים. לא נגיד מאוד, אבל כמה עשרות שנים רבות, ולראות את התמונה הכללית, מה התהליך הכללי שקורה. וכשמסתכלים במבט רחב יותר, אז רואים שיש כאן איזה תהליך של קיבוץ גלויות, של חזרה לארץ ישראל, שהגלות נהרסת, היהדות שנמצאת בחוץ לארץ היא מתפרקת, אין קיום יותר לחלק הגדול של היהדות, יש קיבוצים שונים של שומרי תורה ומצוות, שאפילו מתחזקים בחוץ לארץ, אבל החלק הגדול שנשאר בחוץ לארץ, אם חס וחלילה נמשיך לשאר בחוץ לארץ, הוא אין קיום למצב שבגלות, ובארץ ישראל הולכת ונבנית, העם היהודי הולך ועל ארץ ישראל. יש מצורים, ויש אפילו במצורים כאילו גם איזה נסיגות כלשהם. אבל זה מתוך התהליך הכללי, יש כל מיני מצורים, אבל הם לא מבטלים את המראה הכללי שאנחנו נמצאים בתהליך של עלייה, של התקדמות. אני לא נכנס לפרטים שבעצם יש גם התחזקות של היהדות ושל הציבור הדתי ושל הישיבות וכדומה. כשאנחנו מסתכלים על מעצור, איך אנחנו רואים אותו? האם שבר שזה צריך להפיל אותנו? או בדיוק להפך. דרך כלל מעצור צריך לראות כל משבר. כבר הוזכר על ידי כאן איך להסתכל על המשברים. כל משבר הוא אומר שבעצם מסתיים פרק. הוא מוצא. והגיע השעה לעלות לפרק חדש. למעלה אחרת. וכיוון שהוא מוצא, כבר אין סיפוק מהמציאות הזאת, וקצת יש כבר תסכול ואכזבה, זה המעבר ממדרגה למדרגה, זהו סתר המדרגה שעוברים ואז בעצם אם אדם ככה מסתכל על מצב של משבר, הוא צריך להיות נורא מבסוט מהמשבר. כי זאת אומרת שמצינו איזה שלב, נגיד הציבור שלנו, בנה יישובים, נבנו קהילות תורניות, היה תהליך מאוד גדול וחשוב של התפתחות תורנית ושל התיישבות בארץ ישראל, וקהילות, קהילות, קהילות ביהודה ושומרון, גם הקהילות של חבל עזה שעכשיו הם לא בחבל עזה, אבל נבנו קהילות תורניות חשובות מאוד, עם עוצמות רוחניות, עם כוחות רוחניים, וזה תהליך של התפתחות, פתאום יש איזה מעצור. מעצור בתהליך של ההתיישבות, במהלך הזה. יש כאלה שמפרשים, אז אם כן, נעצרנו, עכשיו הגיע העת עם הפנים לעם. פנים אל פנים, צריך לצאת אל העם, זה, קודם התרכזנו, ישבנו בתוך עצמנו, עכשיו תהליך אחר. אחרים יאמרו, לא נותנים לנו להתיישב, עוצרים אותנו במהלך הזה, במהלך המעשי, אז אולי זה הזמן להתרכז במהלך הרוחני יותר, לפתח עומק של הסתכלות אמונית של הדור שלנו, כן? הסתכלות אמונית ארץ ישראלית, אבל עם תשובות עמוקות וחשובות אל מול כל השאלות של, של, ה, של הרוחות המנשבות, כל השאלות של החילוניות, לפתח קו מחשבתי, עמוק, שכל השומע אותו השתכנע, זה באמת המבט הנכון, זאת התפיסה האמונית הנכונה, זאת התפוסה האמיתית, ובשביל זה צריך להשקיע כוחות חדשים של התבוננות, של עמקות, של סידור הדברים, של הרחבתם, של הסברתם, וראשית הכל בתוכנו, ואחר כך מתוך שאנחנו נתרומם, נתעלה ונתעצם, אז אחר כך זה יבוא עליו. היום כשנסעתי לבניון הבן, בדרך נשאלתי שאלה. איך זה יכול להיות שהרב צבי יהודה, שהוא היה כל כך עמוק, מופשט, לא, בכלל לא מעשי, ומי שהכיר את מרכז הרב ידע כמה המציאות שם לא הייתה מעשית, וכמה שהדברים שם לא היו שום, לא היה מסודר, הכל היה בעולם גבוה רוחני, ואיך יכול להיות שממרכז הרב בעצם יצאה תנועת ההתיישבות ביהודה ושומרון המעשית, שכל כך הרבה פעלה בפועל. איך יכול, מאיפה צם, לא היה שם חינוך כזה. איך יכול להיות שדווקא שמיד אחרי מלחמת ששת הימים, פתאום תלמידי מרכז הרב הם הדוחפים והם הראשונים להתחיל את המהלך הזה, מהלך שאחר כך, מהלך התיישבותי מאוד מאוד גדול. זה מאוד לא מתאים, הוא אמר. זו שאלה מעניינת. אבל זה בעצם התשובה לכך, שכשמתפתח השקפת עולם, מתפתחת השקפת עולם עמוקה, על ערכה של ארץ ישראל, על עניינה של התקופה, על התפקיד שלנו, אז כשהדברים, כשיש עומק כזה של מחשבה, הדברים אחר כך יוצאים אל הפועל. על ידי אותם אנשים, על ידי אנשים אחרים, העומק המחשבתי הוא אחר כך מוצא לו דרכים איך להתיישם בפועל. ואני אומר את הדברים האלה גם עכשיו לתקופה שלנו. אם אנחנו נבנה קווי מחשבה יותר עמוקים, היא הסתכלות רחבה, אמונית גדולה, שמתמודדת עם כל הרוחות המנשבות, עם כל הדעות החילוניות, הרחוקות והחרדיות, אבל בצורה מאוד עמוקה, מאוד משכנעת, אחר כך הדברים האלה יצאו אל הפועל, בעוצמות חדשות, בגילויים חדשים, בהופעות חדשות. אני לא יודע איזה פרק חדש עומד לפנינו, אם זה פנים אל פנים, אם זה ריבונו של עולם יגלה לנו את הדבר הזה. אני יודע שאנחנו עומדים לעלות לפרק חדש. שהמעצור הזה, השבר הזה שאנחנו נמצאים בו, הוא שבר של סיום פרק נפלא, ושל פירושו של דבר של בשורה, שעומדים עכשיו אנחנו לתפקידים חדשים. עם ישראל והציבור שלנו בתוכו. מה שאנחנו עושים בפועל זה בעצם, אפילו לפני שאנחנו יודעים מה בדיוק יהיה המהלך החדש, איך ריבונו של עולם יוביל, מה הוא יעשה לנו, מלחמת ששת הימים, מלחמת אחר, מלחמת אחרת, איזשהו מהלך כזה או אחר, אבל אנחנו עושים בינתיים מה שאנחנו תמיד מחויבים לעשות בנקורך. אין כל ספק שמה שהציבור שלנו צריך היום לעשות זה להקים דגמים של צורות חיים אידיאליות, של קהילות, שכל מי שיבקר אותם ויראה אותם יגיד ככה צריך להיות. אנשים עם תכנים, עם ערכים, עם שאיפות גדולות, וגם עם הופעה חיצונית נכונה, עם יישוב נקי, יישוב מסודר, יישוב שמרשים, ושרואים שאנשים פה הם אנשים איכותיים, עם המון עזרה לזולת, עם המון אחדות, עם המון ערכה של אחד לשני, עם איזה גיבוש נפלא ובריא כזה של ציבור. ולבנות כאלה מוקדים שהם יהיו דגמים, איך צריך לראות עם ישראל. בהתחלה עושים פיילה, עושים ניסיון כזה עם קבוצה מסוימת, עושים דגם, ואחר כך מכניסים את זה למפעל שייצר את כל השרשרת הדגמים של כול. יהיה איזה דוגמה, איך צריך להיות לראות העם היהודי כולו. אנחנו נתחיל עם קהילת הישיבה. נעשה מאמצים, עמל של שקידה, עמל של התעלות רוחנית, ובריאות נפשית, וחיבור בין אנשים, ותיקון המידות, ולחפש את השלימות המקסימלית האפשרית, ולהתאמץ על זה, אבל בשמחה כמובן, להתייגע, אבל בתחושה של רוממות, לא באילוצים, מפני שזה מכביד, שקידה מתוך אהבה ומתוך שמחה גדולה מאוד. וגם לשמור על חיצוניות, בית המדרש שיהיה נחמד להיכנס אליו, חדר האוכל שיהיה יפה, שיהיה נעים, שיהיה היחס החברתי, לחשוב על כל הצדדים, לבנות איזה דגם של עולם, של ציבור רוחני, אידיאלי, ערכי מאוד, מכל המובנים. ואחר כך אנחנו נוכל להציג את הדגם הזה. הנה, בואו תראו, אתם לא מסכימים לבנות דגם כזה. זה ראה, יש, ואם יש איזה חיסרון, כמובן נתקן, אם תהיה נערות, נעשה דגם מושלם עד כמה שאפשר, או שנציע אותו, שזה ממילא ככה יהיה הדבר הזה. זה מחייב הרבה עמל. זה מחייב מאמץ מאוד גדול, אבל גם עושר הוא עצום, מפני שאנחנו לוקחים על עצמנו איזה תפקיד שהוא יכול להיות מפתח לעילוי עצום, להתעלות עצומה של כל הציבור כולו. כי אם אנחנו באמת נעבוד על איזה דבר, על דוגמה כזאת של צורה שכולם הכירו, אין מקום להתווכח. זה חיים יפים, אלה חיים מרוממים, כך צריכים להיות החיים. למגמה הזאת אנחנו צריכים לשאוף. מימי החנוכה אנחנו יכולים ללמוד את זה. כבר הוזכרו כדברים האלה מקודם. ציבור מצומצם, משפחה, הולכת נגד העם ונגד כל האויבים ביחד. הרובו של העם היה גם כן נגד. והיא הולכת ומכריזה על מהלך של מרד, של מכריזה קריאה בשם השם, משפחה קטנה, אין לה שום סיכוי, נכון? אין לה, זה משהו לא מובן לחלוטין, ועושה, וזה הולך. גם מה שאני מציע, אני חושב, אולי לא כל כך מובן, אבל יש לנו דוגמה, חשמונאים עשו כדבר הזה, אז אנחנו נעשה גם כן כדבר הזה, נלמד מהם, אנחנו קטנים מעטים עד שזה ייקח, זה ייקח קצת זמן, אבל בסוף זה יכול לתת את התוצאות הנפלאות. אז חזק ונתחזק, שנהיה מוספים והולכים, ושנזכה בעזרת השם לתרום תרומה גדולה למלאכי הגאולה.